אנחנו היום בעזרת השם לומדים את המזמור השלישי, את תהילים. לפני שנתחיל את המזמור נקדים שתי דברים. במזמור הזה זה מזמור, אנחנו בעצם פעם ראשונה אחרי שני המזמורים הקודמים שמתחיל להיות משהו כאילו אישי של דוד המלך על מאורע אישי שקרה לו ובקשות אישיות שלו. האם יש בכלל בתהילים כזה דבר בקשות אישיות של דוד המלך, או שדוד המלך מדבר נעים זמירות ישראל עבור כלל ישראל? אז כדאי לצטט קטע מהגמרא במסכת פסחים, שהגמרא מביאה שיש בעניין הזה מחלוקת בין תנאים. הגמרא אומרת ככה: כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים, אז רבי אליעזר אומר כנגד עצמו אמרן, אמר את זה על עניינים אישיים שלו. רבי יהושע אומר לו כנגד ציבור אמרן, אמר את זה עבור כלל ישראל, זה עניינים כללים שנוגעים לכל אחד. חכמים אומרים יש מהם כנגד ציבור, יש מהם כנגד עצמו. ומה זה תלוי? האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו, האמורות בלשון רבים כנגד ציבור. זאת אומרת, פרקי תהילים בוודאי יש אפשרות להסתכל על זה כמשהו אישי או כמשהו כללי וציבורי. כל פנים, נתחיל את הפסוק הראשון של הפרק. הפסוק הראשון אומר: מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. כבר פה במזמור הזה קודם כל נתייחס לסיום שלו, בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד המלך ברח מאבשלום. אבשלום כידוע מרד באביו, מרד בדוד, היה מלחמה גדולה. אז כשדוד המלך בורח מפני אבשלום, הוא נמצא בעת צרה, כפי שהוא מתאר בהמשך הפסוקים את הקושי והצרה שלו. הדבר הלא מובן כאן, אם אתה נמצא במצב של צרה ואתה בורח, אז מה אתה אומר מזמור לדוד? מה אתה מזמר? מה יש כאן לשיר במצב כזה שאתה נמצא במצב של בריחה? אז המפרשים הפשטנים באמת מתקשים ומסברים מה זה המזמור לדוד. יש שני אופנים. אופן אחד, יש אומר הרד"ק, שדוד המלך פשוט צפה ברוח הקודש, שאומנם כרגע הוא נמצא במצב שהוא בורח, אבל הוא בעזרת השם עתיד לחזור למלכותו והכל להסתדר. אז מכיוון שהוא צפה מראש ברוח הקודש הכל להסתדר, אז הוא כבר אומר מעכשיו מזמור, למרות שברגע זה ממש הוא נמצא במצב של בורחו מבני אבשלום. רש"י מביא פירוש אחר, מה הסיבה שהוא זימר. למרות שהוא היה בצרה, הוא הסתכל על זה בצורה שהוא שר ומזמר. מדוע? רש"י מביא שכל העניין הזה הרי היה קשור לחטא דוד ובת שבע, שכתוב בספר שמואל שנתן הנביא אמר לו לדוד המלך: הנני מקים עליך רעה מביתך. דהיינו שיקום בתוך ביתך מישהו שימרוד בך. ככה כבר ידע דוד המלך שזה עתיד לקרות. אבל דוד המלך כתוב היה כל הזמן בחשש מי זה יהיה, מי יקום מתוך הבית שלי. האם זה יהיה אולי עבד או איזה ממזר, ואז אין לו רחמנות, ואז יהיה מזה חלילה תוצאות ממש לא טובות. אז הוא לא ידע, היה במתח מסוים. אבל כשהוא ראה שזה הבן שלו, בנו אבשלום מורד בו, אז הוא שמח, הוא אומר זה הבן, אז עם זה נסתדר. לכן, למרות שהוא ברח מפני אבשלום, היה במצב של בריחה וחשש, אבל מזמור לדוד הוא מזמר על עצם הדבר שזה בנו, ולא חלילה מישהו זר, מישהו אחר. עוד נקודה מעניינת, שהגמרא במסכת פסחים מתייחסת לפתיח של המזמור. כתוב מזמור לדוד. אנחנו יודעים בתהילים, לפעמים כתוב לדוד מזמור, לפעמים כתוב מזמור לדוד. אז הגמרא עושה כלל ואומרת ככה: איפה שכתוב לדוד מזמור, קודם כתוב את השם שלו דוד ואז כתוב מזמור, אז מלמד שקודם שרתה עליו שכינה ואחר כך הוא התחיל לומר שירה. איפה שכתוב מזמור לדוד, כמו אצלנו, זה אומר שקודם כל היה מזמור, קודם כל הוא אמר שירה, ואז בעקבות זה שרתה עליו השכינה ואמר את הדברי נבואה. נעבור לפסוק השני. דוד המלך, כשהוא נמצא במצב הזה, בעת הצרה, הוא אומר: אדוני, מה רבו צרי? רבים קמים עליי. דהיינו, כמובן, כשהבן הוא אויב לאבא שלו, אז צרה לגמרי לא נורמלית, לא טבעית. אז דוד המלך אומר: מה רבו צרי? כמה הצרה היא קשה ועוצמתית. רבים קמים עליי, גם במובן הפשוט של הרבה אנשים, כי אבשלום באו הרבה אנשים, וכפי שהוא בפסוק ז' בהמשך קורא להם אפילו רבבות, לא סתם רבים, הרבה מאוד. אבל יש משמעות נוספת, כפי שרש"י במקום מביא, שמה זה רבים? זה אנשים שהם היו רבים וגדולים בתורה, בחוכמה, באושר, בקומה. אנשים גדולים קמים עליי, כמו שאול, ודוד המלך מתכוון שאפילו כאלה גדולים קמים עליי, וזה מביא לו הרבה יותר תצא. אז בא פסוק ג' אומר כך, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוהים, סלע. מה דוד המלך אומר? שרבים, רבים מחכמי ישראל חשבו שהעונש הזה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, שאבשלום ימרוד בו, זה עונש, כמו שהזכרנו קודם על חטא דוד ובת-שבע, וזהו, דוד הולך לבית המלוכה ואין לזה חזרה. זה נקרא דבר אבוד. ואז אותם רבים אמרו, לנפשי, דהיינו על נפשי, אין ישוע אתה לא באלוקים, אין לו ישוע יותר, זהו, זה הקדוש ברוך הוא כרגע נותן לו עונש, ובעסק הזה זה נגמר. הפסוק מסתיים במילה סלע. זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים במילה סלע, ואנחנו נפגש במילה סלע עוד הרבה פעמים, במזמור הזה לבד עוד שלוש פעמים, ועוד כמה וכמה פעמים בתהילים. מה פירוש המילה סלע? אז יש, רוב המפרשים מסבירים, כמו שאנחנו מכירים, שאיפה שכתוב נצח, סלע או ועד, הכוונה היא שזה דבר תמידי ונצחי. דהיינו, אם נפרש את זה כאן, אין ישועתה לו באלוקים, הקדוש ברוך הוא לא ישיע אותו, סלע, אף פעם, לנצח. יש מפרשים, כמו למשל אבן עזרא אומר, שסלע זה מלשון אמת, אמת הדבר. דהיינו, מה שאנחנו אומרים שאין ישועתה לו באלוקים, סלע, זה יהיה דבר אמיתי. אבל מאוד מעניין לציין, פירוש מאוד, מאוד מעניין של הרד"ק. הרד"ק אומר שהמילה סלע בכלל לא קשורה לתוכן של הפסוקים, של המילים שכתוב קודם, וככה בכל המקומות שכתוב סלע. הוא אומר סלע זה בעצם סימון למזמר את הזמר, שהוא צריך כאן להגביה את הקול. הוא אומר סלע זה כמו תסלסל. דהיינו, פה אתה צריך להגביה את הקול. והרד"ק מחזק את פירושו ואומר, המילה סלע לא מצאנו אותה רק בתהילים, במזמורים, ועוד פעם אחת יחידה בספר חבקוך גם כן במזמור. אבל ככה זה לא מילה שמופיעה במקומות אחרים. לכן הוא מקשר את המילה הזו, מלשון סלסול, זה פשוט איזושהי עצירת סימון למזמר מה לעשות. זה מעניין. פסוק ד', אחרי שדוד המלך מתאר את הקושי שלו ואת המצב שהוא כלחץ מסוים, אז הוא אומר, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי, אומרים ראשי. היינו, הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול להגן על דוד המלך, להגן על כבודו הבזוי של דוד המלך, והקדוש ברוך הוא יזקוף את קומתו של דוד המלך, מרים ראשי, בפני האויבים שלו. יש כאלה מפרשים שהמילה כבודי לא מתייחס לדוד המלך, היינו הכבוד של דוד המלך שנמצא כרגע בביזיון, אלא המילה כבודי זה המשך כינוי לקדוש ברוך הוא. ואתה השם, אתה מגן בעדי, ואתה השם כבודי. עדיין הוא, הכבוד הוא שלך, בזה שדוד המלך מדגיש, הוא אומר, אני לומד את התורה שלך, ולכן, כידוע שהאווירה לא מחבה תורה, אז התורה שאני לומד, היא תגן עליי, ותביא לי בעזרת השם, כפרה לאבון, שהקדוש ברוך הוא ירים את ראשי, אז זה יהיה הוכחה שאכן נמחל לי האבון שלי. פסוק ה', קולי אל אדוני יקרא, ויענני מהר קודשו סלע. פשט הפשוט של הפסוק, שדוד המלך אומר, אני תמיד מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא עונה לי, ואני מקבל ממנו את הישוע. אבל יש כאן נקודה מעניינת בפסוק, יש כאן חיבור בין לשון עתיד ולשון עבר. כי הרי שכתוב קולי אל השם אקרא, אקרא זה בעתיד. ויענני זה בעבר. למה, איך מתחבר כאן העתיד והעבר? לדוד המלך אומר, אני יודע מאז ומתמיד, הוא תמיד ענה לי, אז במילא גם עכשיו אני אקרא והוא גם יענה לי. הוא רגיל כבר שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתה. פסוק ו', אני שכבתי ואישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. מה אומר דוד המלך פה בפסוק ו'? יש כאן פירושים הפוכים. לפי רש"י, הוא אומר, אני שכבתי והישנה. אני הולך לישון מפחד ודאגה ממה שהולך לקרוא. אבל הקיצותי, קמתי רגוע. למה? כי השם יצמחני, כי אני בוטח על הקדוש ברוך הוא שיציל אותי. הרד"ק אומר, הפוך. אני שכבתי והישנה, אני הולך לישון רגוע. אני לא דואג, כי אדם שדואג לא מצליח להירדם. אז אני הולך לישון ואני רגוע, למה אני רגוע? ואני גם מתעורר, קיצותי לא מתעורר מזה חלום בלעות. אני מתעורר גם רגוע. למה? כי אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יסייע בידי. אבן עזרא אומר שבכלל המושג פה שכיבה ויקיצה זה משל. דהיינו, דוד המלך מתכוון לומר שהמזל שלו נפל, והמזל שלו התרומם. אז הוא ממשיל את המזל בנפילה והמזל ברוממות, ממשיל את זה לשינה או ליקיצה. פסוק ח', סיים דוד המלך כבר בשני הפסוקים האחרונים, בתקווה או בתפילה לקדוש ברוך הוא. קומה אדוני, אושיעני אלוהי, כי הקיטע את כל אויבי לכי, שני רשעים שיברת. היינו דוד המלך, כאן מאוד מעניין, פסוק ח', עם שני הביטויים שאומר קומה ואושיעני, מתייחס למה שנאמר לפני זה בפסוק ב' וג'. בפסוק ב' נאמר, רבים קמים עליי, אז כנגד זה שדוד המלך, אומר, רבים קמים עליי, אומר כאן בפסוק ח' שהקדוש ברוך הוא קום מהשם, אתה תקום לעזור לי כנגד הרבים שקמים עליי, וכנגד זה שהוא אמר לפני זה בפסוק ג', הוא אמר בפסוק ג' שמה אומרים הרבים, אין ישועתה לו באלוקים, אז כנגד זה הוא אומר, או שיהייני אלוקי, דיינו פסוק ח' בא להיות כעין הקונטרה למה שהוא אמר בבית וג'. על כל פעמים מה הוא אומר כאן? שאתה הקדוש ברוך הוא תקיע את האויבים שלי. והוא מתאר ואומר, איך תקטע האויבים שלי? כי הקיטה את כל אויבי לכי. אומר אבן עזרא כאילו כתוב כאן בלכי. מה מתכוון לומר? מה זה משנה אם הוא יקיע אותם בלכי או שיקיע אותם במקום אחר? אז המפרשים אומרים שלכי, מי שמכה על הלכי, אם אדם מקבל סתירה ללכי, זה מכת ביזיון. זה מאוד מבזה בן אדם מקבל סתירה בלכי. מתכוון למר דוד המלך שהקדוש ברוך הוא יקיע את האויבים שלו במכה כזו שתבזה אותם ותגמור אותם לגמרי. שיני רשעים שיברת, את השיניים שלהם, את הכוח שלהם, שמתבטא בשיניים, אתה שובר את זה ומבטל את זה. מעניין לציין מה שריש לקיש אומר בגמרא, שפה במילים שיני רשעים שיברת, מרומז בכלל מאורע אחר לגמרי. מרומז המפלה של אוג מלך הבשן. כתוב שאוג מלך הבשן, כשהוא רצה להרוג את היהודים, מתארת הגמרא בצורה מופלאה שהוא שיער את גודל מחנה ישראל, ואוג מלך הבשן אמר, אני אקח גוש של אר בגודל מחנה ישראל, ואני אלך עם זה, ואני אפיל את זה על כל עם ישראל, ויהרוג את כולם. והגמרא מתארת, הוא שם את זה על ראשו. שם את זה על ראשו, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הביא נמלים שכרסמו בדבר, וזה נפל לו לתוך הראש פנימה. כשהוא רצה להוציא את זה, אז השיניים שלו נכנסו ותפסו את האר הזה ואולי יכול להוציא את זה. וזה אומר יש לקיש, שיני רשעים, אומר לא שיברת, אלא שריבבת. אתה הגדלת, עשית אותם גדולים, והם תפסו את האר שלא יוכל לצאת ככה, דורש יש לקיש בגמרא. סיים הפסוק האחרון, פסוק ט', לאדוני הישועה, על עמך ברכתך סלע. פה יש את הפירוש הפשוט של הפסוק, ואת הפירוש הפנימי והמעניין. פירוש הפשוט, דוד המלך אומר, יש כאן משימה שמוטלת על הקדוש ברוך הוא, יש כאן משימה שמוטלת על העם. להשם הישועה, הקדוש ברוך הוא יביא את הישועה, ומה העם יעשה? על עמך, מה מוטל על העם? ברכתך, העם יברך אותך ויודה לך על הישועה שאתה תעשה לו. זה פירוש אחד. המצודות אומר, וגם אבן עזרא באופן טיפה שונה, להשם הישועה אני בוטח שהקדוש ברוך הוא ישיע אותי. על עמך ברכתך, תברך את העם. איזה עם? לפי המצודות מאוד מעניין, הוא אומר, תברך את העם שנלחם בי. כי אני לא מחפש את המפלה שלהם. אני מחפש את ההצלה שלי. אותם תברך, לא אכפת לי, העיקר שאותי תציל. לפי אבן עזרא, על עמך הוא התכוון לעם שהולך איתו, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם. נסיים בשני ביורים פנימיים. בזוהר כתוב שהפסוק הזה הולך על הגאולה. הגאולה השלמה שכולנו מחכים לה. והגאולה הזו, אומרים, היא לא רק גאולה עבור עם ישראל. כי גם הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. בכל צרתם לא צר. אז שתהיה ישועה, למי תהיה ישועה? להשם הישועה. גם כביכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו, תהיה לו ישועה בכך שתהיה גאולה כללית לעם ישראל. ועוד נקודה מעניינת שרבי פעם דיבר בשיחה בחנוכה, להסביר את הנוסח שאומרים בתפילה בחנוכה, ומודים לקדוש ברוך הוא, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. שרבי אמר, כשיש נס, כולם מודים, ברור להם שזה הקדוש ברוך הוא, זה משהו מעל טבעי. כשיש פלא, זה משהו שאתה יכול קצת לדון בו ולחשוב, רגע, זה בדרך הטבע, או שזה בכל אופן משהו פלאי מהקדוש ברוך הוא. כשיש ישועה, יש כאלה שיכולים לחשוב ישועה, זה משהו לגמרי טבעי. אבל יהודי יודע שלהשם הישועה. שגם כשקוראת ישועה, זה כל כולו שייך לקדוש ברוך הוא, והכל בא ממנו, גם הדברים הטבעיים ביותר, באים לגמרי ממנו. כל המזמור הזה שקראנו כרגע, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, שלא תמיד ידוע לנו סדר המזמורים, דווקא למזמור הספציפי הזה יש מאמר חז"ל שדן למה מזמור ג' בא אחרי ב', למה התיאור על בריחת דוד מאבשלום בא אחרי התיאור במזמור הקודם, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, בין אם המזמור הקודם דיבר על דוד, בין אם זה דיבר על משיח כמו שדיברנו, אז יש על שניהם הקשר מה הקשר בין המזמור הזה למזמור הקודם. יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל זה בתמציתיות, אתן לחכם יחכם עוד.